כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שיטה חדשה לאבחון מוקדם של מחלת הפרקינסון פותחה על ידי חוקרים ישראלים. השיטה מתבססת על זיהוי נשקעי חלבון האופייניים למחלה עוד בשלב הראשוני שלהם, כשיש מעט מאוד מהמשקעים הרעילים האלה. אז איך מזהים אותם כשהם כל כך קטנים, או כשיש כל כך מעט משקעים חלבוניים? באמצעות טכנולוגיה מיקרוסקופית חדשנית המכונה סופר רזולוציה, יכולת הפרדת על. מיד נדבר עם החוקר שהוביל את המחקר הזה, ואולי ייתן תקווה בעתיד לרבים שעלולים לחלות במחלה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן ההיסטוריון דוקטור עודד ציון, מומחה לחצי העיר האיברי ומדריך בחברה הגיאוגרפית, ומרצה באסכולות של האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות על היסטוריה ודתות, כי היום 10 ביוני הוא יום העצמאות של פורטוגל, וביחד אנחנו ננסה לטעות על קנקנה של המדינה. פורטוגל, שאנחנו שומעים על המדינה הזו בעיקר כי משום מה ממליצים לנו להוציא דרכון באמצעות המדינה הזו.
כן, בוקר טוב.
שלום, מה אתה אומר?
שזה עניין, העניין של הדרכונים וכל מה שקורה עכשיו בבאז הגדול מסביב, זה עניין שקשור בכמה מעגלים. אחד, זה אולי הניסיון הפורטוגלי לעשות תיקון היסטורי למה שהם עשו ליהודים ולאנוסים, הנוצרים החדשים, מדבר עליהם בהמשך כמובן.
ודאי.
וגם במבט נוסף זה לעורר ולאושש את הכלכלה הפורטוגלית, שהיא די במצב ביניימי, מדשדש, עולה, יורד.
אז עכשיו הם יזכרו להביא את היהודים בחזרה כדי שישפרו את המצב.
הכסף היהודי, הכסף הישראלי, ויביא איתו יזמות ונדלן ועסקים ועבודה וכמובן השקעות.
אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, חורים שחורים בשמיים פולטים קרינה, בחלל כמובן, פולטים קרינה, כך טען סטיבן הוקינג לפני שנים. חוקר ישראלי הצליח למדוד כמה קרינה בדיוק נפלטת מחורים שחורים. מדובר בפרופסור ג'ף סטיינהאואר, שאיתו נדבר מהטכניון, שיצר מודל במעבדה, מודל המדמה חור שחור, והוא הוכיח שכמות הקרינה שנפלטת מחורים שחורים תואמת את התיאוריה של סטיבן הוקינג בעניין, ואגב, שווה להזכיר את התיאוריה המוקדמת יותר של הפיזיקאי פרופסור יעקב בקנשטיין, שאיתו סטיבן הוקינג לא הסכים ואחר כך נכנע והודה שהוא צדק, פרופסור יעקב בקנשטיין. וגם נמצא הקשר בין הפרעות שינה ושינה לא סדירה לבעיות בחילוף חומרים. מיד על המחקר פורץ הדרך בעניין הזה, וגם ענייני אקולוגיה וכדור הארץ, מדף הקרח רוס, מדף הקרח הגדול בעולם, נמס בקצב מהיר של פי 10 בשל מגע עם מי ים חמים, כך קובע מחקר חדש, ואנחנו ננסה להבין מה המשמעות של העניין הזה. וגם דוח של המשרד להגנת הסביבה שפורסם הבוקר מלמד על צמצום בזיום האוויר במפרץ חיפה בעקבות הפעלת התוכנית הממשלתית באזור בשלוש השנים האחרונות. בין היתר עולה מהדוח שפחתו יותר ממחצית הפליטות של חומרים אורגניים נדיפים מהתעשייה במפרץ. אנחנו ננסה לברר את העניין. ומזל טוב לנאסה, סוכנות החלל האמריקאית. המיני מסוק של נאסה עבר בהצלחה סדרת בדיקות. מדוע בנאסה זקוקים למיני מסוק? על פי התוכניות, המיני מסוק הזה אמור להיות משוגר למאדים כחלק ממשימת מאדים 2020, ממש בקיץ הבא, והוא קרוב לקבל את האישור הסופי להצטרף למשימה שאמורה לנחות על בכוכב הלכת מאדים. הדברים פורסמו הבוקר בוויינט. וסוף סוף תוכלו גם אתם לטוס לחלל. אנשים פרטיים יוכלו לטוס לתחנת החלל הבינלאומית החל מהשנה הבאה, כך פורסם על ידי נאסה. אני מדייק, אנשים פרטיים ועשירים במיוחד. כרטיס לטוס לתחנת החלל עולה 50 מיליון דולרים לאדם, הלוך ושוב כמובן, לא כולל שהייה בתחנת החלל. כל לילה בתחנת החלל הבינלאומית יעלה לכם עוד 35 אלף דולר. אז אם אתם רוצים, מעוניינים, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומונים השונים, ובראשם כאן אודי. אנחנו עוברים לפורטוגל. כן, זה היה המנון של פורטוגל, די-ג'יי מקלר כמובן חמוש בכל המנון אפשרי, ערוך לכל תוכנית. בואו נדבר על המדינה הזו שאנחנו פחות חיים אותה ביום-יום. נכון.
מתי?
כן, מתי הוא, בדיוק, זו השאלה, מתי, איך הכל התחיל?
אומרים שפורטוגל היא אחת מן המדינות הראשונות באירופה, אבל יש כמובן מקבילות נוספות בזמן שלה ובהתפתחות ההיסטוריה של ימי הביניים, וגם הלאה, ויש כמה תחנות בדרך להתעצבותה של פורטוגל להיות מדינה שהיא עצמאית, עומדת על דעתה, על גבולותיה, על משמעותה, אבל אפשר להתחיל את ההתחלה לגמרי בשנת 1138.
1138,
כן, כשבחור בשם אפונסו, זה בלי למד, אפונסו הראשון, אנריקה, זה השם שלו, הוא מרד באמא ואבא שלו, אמא שלו הייתה נסיכה ספרדיה,
כן.
אבא שלו היה צלבן צרפתי שהגיע למלחמת הרקונקיסטה, במלחמה של ה... איברים, אין עוד ספרד באותה התקופה.
אתה תצטרך גם להסביר לנו מה זה האי האיברי באמת, בדיוק, מה הוא כולל.
בדיוק, חצי האי האיברי שהיום...
כן, שמדברים עליו.
85% ממנו זו ספרד, 15% נותרים זו פורטוגל. פורטוגל מחזיקה, יש לה 90,000 קילומטר רבועים ביבשת, יש לה עוד איים כמובן, אבל העיקר נמצא ביבשת עצמה, לכן יחסי הכוחות בין ספרד לפורטוגל הם לא רק... טריטוריאליים במספרים כאלה, אלא הם גם היו לאורך כל ההיסטוריה גם יחסים של משמעות ועוצמה אמיתית שניכרת גם בהבדל הטריטוריאלי שבין המדינות הללו.
אוקיי, אז בואו נחזור לאפונסו.
אפונסו היה הבן של, כן, אנרי, כן, מצרפת ושל טרסה הספרדיה, וההורים שלו קיבלו את האזור של יד העיר פורטו, כן? כן, נדוניה לחתונה שלהם, משום שאנרי היה צלבן מצליח בתקופה של הרקונקיסטה. הרקונקיסטה זו הייתה המלחמה של הנוצרים הקתולים נגד המוסלמים בספרד. המוסלמים פלשו לאיבריה, צריך נכון יותר לומר, ב-711, ואז הנוצרים מתחילים בתהליך של ירידה דרומה, בכיבוש הטריטוריה מידי המוסלמים, משנת 1000 פחות או יותר. אז אחד מהצלבנים שעשה חיל באותה המלחמה בהתחלה שלה, קיבל מתנה את הנסיכה, טרסה וטריטוריה באזור של העיר פורטו, ומשני הצדדים של הטריטוריה הזאת היה אזור שנקרא פורטו והשני קלה, והמושג פורטוקלה, למעשה זה הבסיס השמי של המושג פורטוגל לעתיד.
אוקיי? אז פורטו נמשל שזה קשור לנמל, או שאני מדמיין?
פורטו זה נמל, וקלה זה מאגן. אוקיי? אז גם אזור של המוצא של הנהר, של הדוורו.
אבל כן, ההיסטוריה מתחילה כבר אז?
היא חוזרת ממש 1,000 שנה אחורה כמעט. זו מדינה שיש לה ותק מאוד גדול. היא מתעצבת בשלבים. באמת, מה שקורה זה שאפונסו הראשון הזה, אפונסו אנריקז, הוא שליט כמעט 60 שנה. והוא למעשה במהלך המאה ה-12, יורד דרומה בשלבים, והוא כובש את פורטוגל לעתיד, שתתעצב ממנו ואילך, מידי המוסלמים. אבל צריך לזכור שהוא גם יריב מהצד השני, ואלה הספרדים. אין ספרד באותה התקופה, זה למעשה קסטיליה, או קסטיליה לאון. ספרד גם היא אוסף וחיבור של
ממלכות כאלה, בדיוק. כן.
עד שפרננדו ואיסבל, המלכים הקתולים, עושים את האיחוד ה... מדובר שגם בו, דרך אגב, יש ספק אם זה באמת ייחוד משמעותי, אפקטיבי, כי גם השאלה אם יש ספרד בכלל, זו שאלה מעניינת, אבל נדון בה אולי פעם אחרת.
יש,
רק השאלה של המושג הפוליטי שנקרא ספרד, אתה מבין?
כן, כי אנחנו שומעים כל מיני...
אתה רואה את מה שקורה היום בקטלוניה, ומה שיש או היה עד לא מזמן עם חבל הבאסקים.
אתה אומר שמתחת לפני השטח, העובדה שפעם זה היה... אלה היו ממלכות שונות, אז זה מבעבע מתחת לפני השטח,
לא
מעניין.
לא היום, זה כבר פחות. בוא נאמר, בטריטוריה הספרדית יש את העניין של קטלוניה, שזה
כן,
באמת
נכון.
מאוד, מאוד רציני, אבל ברמה הכוללת של, של המושג ספרד כולה, בוא נאמר, ברמה הפוליטית זה לא ניכר ברמה שאתה תשמע זה באופן יומיומי, אבל הספרדים יודעים את ההבדל.
אז זהו, שאנחנו מדברים על פורטוגל, אתה מזכיר הרבה את ספרד, למה? מה היחסים בין המדינות היום?
יחסים...
זאת אומרת, אלה... היום... יש שם בעיה? לא, שאנחנו לא יודעים...
היום זה יחסי שלום ושכנות טובה, הם פתרו את הבעיות ביניהם. היום מה שנשאר זה רק מה שנותר מריקושטים של העבר. העבר הוא מאוד מאוד דומיננטי ו...
העבר, זה העניין.
ודרמטי.
אוקיי, אז חזרנו באמת למאה ה-12 וכו'. מתי פורטוגל הכריזה על עצמאות, או שמישהו הכריז עבורה?
אין פה איזושהי הכרזת עצמאות אחת, יש פה כל מיני שלבים. זה מתחיל עם אפונסו אנריקז, ואחר כך למשל ב-1385 הספרדים שלא מוותרים על פורטוגל,
כן.
פולשים אליה, ואז הפורטוגלים נלחמים בעזרת האנגלים, שמצטרפים אליהם כדי להדוף את הספרדים. אז יש פה עוד תחנה, ב-1385,
כן.
אחר כך יש לנו פלישה ספרדית או נוכחות או דומיננטיות, כמעט קיבוץ ספרדי נוסף, מחדש, ב-1580. ואז הפורטוגלים משתחררים שוב ב-1640. אז יש פה כמה וכמה תחנות כאלה. אפשר לומר שפורטוגל תופסת את מקומה מבחינת עצמאותה די סופית ב-1640. אבל זה תהליך שנבנה מאפונסו אנריקז.
מעניין,
הלאה.
מה גרם להם באמת לא לוותר? כי יכולים היו לשחרר ולהפוך להיות חלק מספרד, אני משאר.
בדיוק, תשמע, הרבה ספרדים רואים את פורטוגל כיחידה חמישית באיבריה. יש לנו את קסטיליה, ליאון, ארגון ונברה, אלה הם האזורים הקלאסיים של ספרד ההיסטורית, עד שהיא מתלכדת לזמנם של פרננדו ואיסבל, והיו גם כאלה שראו בה עוד יחידה חמישית. אבל הפורטוגלים בעצמם עיצבו לעצמם תודעה של עצמיות ושל זהות, והתפתחה להיות דבר לאומי, תרבותי, רעיוני, דרך המושגים של כל המושג של אומה, של עם. כל זה כמובן נבנה, אבל בצורה מאוד מאוד איטית והדרגתית.
רגע לפני שנשמע שיר, אתה מבקר שם הרבה בפורטוגל?
אני מדריך בפורטוגל, ואני נמצא שם פעמיים שלוש בשנה, בתקופה של החופשות כשאני לא מלמד, וזו מדינה מרתקת, מעניינת. כן. יש היום בוסט עצום של תיירות שמגיע לפורטוגל, תחשוב, זאת מדינה של 10 מיליון תושבים, 10.5 מיליון תושבים, יש בשנה כ-15 מיליון תיירים. ואת ליסבון, פורטו, הערים הגדולות, וגם האזורים הלא עירוניים, הם די, יש בהם כמויות גדולות מאוד של תיירים. זה חלק מהתופעה...
כי מה, מוקד המשיכה שם?
פורטוגל היא זולה יחסית למדינות אחרות. יש היום גם טיסות עם כל העניין של לואו קוסט וטיסות ישירות גם מישראל ומחוץ לישראל שהן הרבה יותר מגדילות את היכולת להגיע בקלות. היא מדינה שיש בה אטרקציות, ערים ונופים ואזורים כפריים וכן אזורים שהם מודרניים יותר. יש בה אטלנטי ויש בה את האזורים של גב ההר לכיוון ספרד, יש בה שמורות טבע, יש לה היסטוריה, ארכיטקטורה, טבע, נוף, אוכל, מוסיקה, חיי לילה, הכל באמת במגוון מאוד גדול. כשאני נוסע באזורים הכפריים בפורטוגל, סליחה, בתחילת הטיול, אנחנו בנינו אותו ככה שהוא עובר באזורים הכפריים יותר, ואני והמטיילים שואלים איפה האנשים. אתה לא רואה הרבה אנשים באזורים הכפריים, זה משהו קצת מעניין מבחינת מבחינת כן, הפיזור אוכלוסין, כי רוב כן, האוכלוסייה טוב. הפורטוגלית היא באזור של הערים הגדולות, פורטו וליסבון, ושל החגורות העירוניות שמסביב להן. זה סוג של תהליך אורבניזציה שקרה בעשרות השנים האחרונות. לכן יש פה תנועה לכיוון הים, לכיוון האטלנטי, ובכלל נדבר על זה בהמשך. פורטוגל יש לה אוריינטציה אטלנטית היסטורית מאוד מאוד כבדה.
נדבר גם על ההישרדות שלה ועל היהודים האנוסים שאתה גם מתמחה בעניין הזה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שיטה חדשה לאבחון מוקדם של מחלת הפרקינסון פותחה על ידי חוקרים ישראלים בשיתוף עם חוקרים מאנגליה ומגרמניה. השיטה מתבססת על זיהוי משקעי חלבון אופייניים למחלה עוד בשלב הראשוני שלהם, כשיש מעט מאוד מהמשקעים האלה, ואיך מזהים אותם כשיש כל כך מעט מאותם משקעים חלבוניים, באמצעות טכנולוגיה מיקרוסקופית חדשנית, המכונה סופר רזולוציה, יכולת הפרדת על. המחקר עצמו נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בהובלת פרופסור אורי אשרי. ראש בת הספר סגול למדעי המוח, והשיטה החדשה עשויה לאפשר אבחון ואף טיפול במחלה בשלבים המוקדמים שלה. המחקר עצמו פורסם בכתב העת אקטה נוירופתולוג'יקה, ואנחנו רוצים להבין האם אנחנו באמת מתקרבים לאיתור מוקדם של המחלה, אולי לפיתוח תרופה. שלום לי פרופסור אורי אשרי מהפקולטה למדעי החיים, ראש בית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, הקדמה ארוכה, אנחנו ננסה להבין את הדברים לאט לאט. קודם כל, מה הקשר בין משקעי החלבון לבין המחלה, ואז נדבר באמת על הטכנולוגיה החדשנית שלכם. מה עם אותם משקעי חלבון שלעיתים גם מדברים עליהם כסוג של אינדיקציה למחלה או תולדה של...
אז במחלה עצמה יש משקעים שנוצרים באזורי תקשורת בין תאי הצב, הסינפסה, וחלבון ששוקע שנקרא אלפא-סינוקלין, שמצאו את זה כבר לפני הרבה מאוד שנים, ויש התאמה מאוד חזקה בין ההצטברות שלהם לבין המחלה עצמה.
זאת אומרת שכשאני מזהה משקעי חלבון מסוימים אצל מישהו, זה אומר שהמחלה שם. לא ברור אם המשקעים האלה הם אלה שגורמים למחלה או שהם תולדה שלה.
תמיד, זה לא בהכרח, אבל זה אינדיקציה ראשונית, וכמובן צריך לעשות בדיקות נוספות. הבעיה היא שאנחנו יכולים לזהות אותם בשיטות שקיימות עד היום, רק בשלב מאוד מאוד מאוחר, שזה כבר שלב שקשה מאוד לטפל, או בלתי אפשרי לטפל.
אז מהי הטכנולוגיה שאתם פיתחתם כדי לזהות את החלבונים בשלב מוקדם?
אנחנו השתמשנו, למעשה שילבנו שיטה מיקרוסקופית חדישה שהתפתחה בשנים האחרונות לחקר המחלה הזאת. השיטה הזאת מאפשרת לראות שינויים מרמת החלבון הבודד עד לרמת המשקעים היותר קטנים והיותר גדולים בשלבים מאוד מאוד ראשונים. אני רוצה לציין שאנחנו כרגע עשינו את המחקר הזה באחברי מודל למחלת הפרקינסון, כך ששם אנחנו יכולים לראות שיש המתאם יפה בין ההתפתחות של משקעים קטנים לבין ההידרדרות וחומרת המחלה באותו עכבר.
אז בוא ספר לנו עוד על הטכנולוגיה הזו שכן מאפשרת לכם להבחין בכמויות מזעריות של אותו חלבון, כשעד עכשיו לא יכולנו לעשות את זה.
אז הטכנולוגיה היום למעשה זה איזשהו שבירת קונספט בתחום של המיקרוסקופיה, שמאפשרת לנו לראות דברים מאוד מאוד קטנים, לידי שילוב של טריקים, חלקם כימיים, חלקם אופטיים, שמאפשרים לראות באמת מולקולה בודדת. לצורך כך רכשנו באוניברסיטת תל אביב מיקרוסקופ שיכול לתת לנו את האפשרות הזו, ולמעשה אנחנו עוקבים בצורה מאוד מאוד מדויקת אחרי ההצטברות של אותם משקעים.
עכשיו, אני מנסה להבין, אני הולך בכוונה צעד אחד לאחור, כשאני חולה בפרקינסון, מה קורה לי? מה קורה לתאי הצב? הם מתפוררים? הם מחוררים? מה קורה להם?
יש שלבים שונים. אחד השלבים זה הצטברות של החלבון והמשקע הזה בתאי הצב כמעט בכל הגוף, שזה גם יתרון מהבחינה הזאת של אפשרות אולי לדיטקציה מוקדמת. באזור מסוים במוח שנקרא החומר השחור שמפריש דופמין, הדבר גורם גם למוות של התאים, ולאחר ש-50%, 60% או אפילו 80% מהתאים מתים, אז וקצת לפני זה מתחילים תסמינים של בעיות מוטוריות, בעיות הדרגתיות בתנועת הגוף, רעד, תנועה איטית, כישיון שרירים, זאת אומרת זה המופע שכולנו מכירים, ולאחר מכן זה גם גורם לבעיות קוגניטיביות. אנחנו חושבים שאפשר להסתכל באותן נקודות חיבור בין תאי הצב, גם לאו דווקא במוח, ששם קשה לבדוק את זה כמובן באנשים בריאים, אלא לנסות בעתיד, לנסות להשתמש בשיטות שמאפשרו לנו לבדוק את אותם חלבונים, גם ברקמות פריפריות.
טוב, אז נשמע שבאמת הצלחתם למצוא דרך... לגלות הרבה יותר מוקדם את המחלה, אבל יש מה לעשות או שזה רק גילוי מוקדם וזהו?
אז היום מתפתחים במקביל הרבה מאוד חומרים שיכולים לעכב ולשנות את ההצטברות של אותם משקעים. במאמר שאנחנו פרסמנו, אחת הקבוצות בגרמניה פיתחה חומר שאם נתנו אותו לעכבר בשלבים ראשונים של המחלה, אז זה גרם לשינוי מאוד מאוד משמעותי ושיפור מאוד משמעותי כמעט בכל הפתולוגיות שהיו לו, כולל בעיות ההליכה לצורך העניין שמקבילות למה שיש באנשים. ובמקביל ראינו שאותם משקעים מתחילים להתפרק או לא להיווצר. אז הרעיון שלנו, החשיבה שלנו ההמשכית לעתיד, זה שאם אנחנו נוכל לזהות את המשקעים, ובמקביל מעבדות וחברות מפתחות חומרים שיוכלו לעכב את ההתפתחות, אז ככל שתדע יותר מוקדם שאתה עם סיכוי למחלה, ותוכל לטפל ביצירת משקעים, אז תוכל למנוע את ההצטברות שלהם, ובשאיפה גם את הנזק שהם גורמים.
וואו, יכול להיות שהטכנולוגיה הזו שפיתחתם או השתמשתם באותה מיקרוסקופיה חדשנית, הסופר רזולוציה, זה משהו שעשוי לשמש לעוד איתור של מחלות או תיקון פגמים?
בהחלט, זאת אומרת, לא לתיקון, אבל לזיהוי של מחלות נוספות. כן. הראו שהשיטה הזאת היא גם מזהה משקעים שקשורים למחלת האלצהיימר. הרבה מאוד מהמחלות שפוגעות במערכת העצבים מבוססות על משקעים של חלבונים שונים שמצטברים בצורה לפעמים תוך תאית, לפעמים חוץ תאית, ולכן היתרון בשיטה הזאת יכול להיות שאפשר יהיה להשליך אותו למחלות נוספות, אבל זו תחילת הדרך בכיוון הזה.
טוב, תודה לך פרופסור אורי אשרי מהפקולטה למדעי החיים, ראש בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה,
פיתות. אז אנחנו נחזור לכותרת, השיטה החדשה לאבחון מוקדם של מחלת הפרקינסון שפותחה על ידי ישראלים, מתבססת על מיקרוסקופיה חדשנית, סופר רזולוציה, כך אפשר לאתר את מעט המשקעים שמופיעים, משקעים חלבוניים, ולגלות את המחלה הרבה יותר מוקדם ממה שאפשר היום. ואנחנו חוזרים לפורטוגל, נמצא איתנו כאן דוקטור עודד ציון, היסטוריון מומחה לחצי העיר האיברי, מדריך בחברה גיאוגרפית. התחלנו לדבר מעט על ההקמה של פורטוגל, נזרקנו לאחור בזמן, ים מקדימה ויריב מאחור, למרות שאמרת שספרד היא לא ממש יריב, אז איך...
לא היום, אני לא מדבר היום. על העבר, כן, על העבר
ה... ובכל זאת היא שרדה.
כן, בוודאי, משום שהשאלה מבחינת שרידותה של פורטוגל היא שאלה מגוונת, יש לה כמה וכמה מרכיבים. אם כן. נעשה להם סוג של צבר... אז אפשר לומר שהתפיסה של ההתקדמות הפורטוגלית לקראת עמידתה, כפי שאמרתי כבר לפני כן, היא באמת, יש לה את המדרגות האלה עד ההשתחררות הכמעט סופית ב-1640, ממש משלטון ישיר של ספרד. ספרד שלטה בפורטוגל במשך, כן, 60
שנה. אז מה גרם לספרדים לסגת לאחור?
היה להם באיבריה כולה, שהייתה, כן, עם אוריינטציה קסטליאנית, שזה האזור של מרכז, כמובן, איבריה, הם היו צריכים להחליט הספרדים במה הם שמים את הדגש, הקסטליאנים, כן? היו הולכים לכיוון קטלוניה שאז מרדה, או פורטוגל שהייתה גם תחת חסותם ושלטונם. וכמובן שהנטייה כן, הקסטליאנית בסוף הלכה לכיוון קטלוניה, ופורטוגל יכולה הייתה להביא לידי ביטוי את התחושות, את הרצונות, את האינטרסים, כן, של כל האצולה הפורטוגלית המקומית שכבר הייתה קיימת, פועלת עם תודעה משל עצמה, והאצולה והסוחרים והכנסייה המקומית והתחושות הללו שלמעשה, אתה רואה פה שיש מרכיבים של זהות של עם שממש יש לו כבר את המשמעות העצמית שלו. מה גם שצריך לזכור שכשמדברים על כן, ספרד פורטוגל והיחסים המאוד אמביוולנטיים האלה, זה לא היה רק יחסים של יריבות ואיבה או בוא נאמר שנאה. אין את הדבר הזה כסוג של מעין מקשה אחת. יש הרבה חתכים פנימיים בתוך זה, גם של עליות וירידות בעוצמת היחסים, במהות היחסים, בנישואים בין בתי המלוכה. זה לא רק כן. עניין של יריבות, אלא גם יש הרבה מאוד... בוא נאמר קרוסאוברס כאלה, שהם חלק
היום מה... היום יש שם, המלוכה עדיין נמצאת היום בפורטוגל?
לא, המלוכה הפורטוגלית, כן, פסה מן העולם ב-1910. המלך מנואל השני היה המלך האחרון, הוא היה בלונדון, ואמרו לו, תישאר, אל תחזור. וככה למעשה נגמר העידן המלוכני של פורטוגל, וחל עידן הרפובליקה. לכן, דרך אגב, לפורטוגלים יש כמה ימי ציון. הרי היום אנחנו נמצאים ב... 10 ביוני, נכון? התכנסנו פה בגלל היום הזה שהוא יום פורטוגל, הוא יום הפורטוגליות, כן? זה היום של מציין את מותו של הסופר הלאומי של פורטוגל, אדם מאוד חשוב שנקרא קמויז'. הוא כתב...
היום הזה נקבע על פי מותו של הסופר הלאומי? וואו!
כן, כן. ויש להם כמה ימים כאלה. היום הזה של ה...
אני מרגיש שנעקצנו, היינו בטוחים שזה כמו יום העצמאות שלנו, שמישהו הכריז איפשהו על.
אז אמרתי לך, יש להם כמה תאריכים, הם לא סגורים על תאריך אחד.
כן, פייק ניוז בכאן תרבות.
ויש להם את היום שמציינים את המעבר ממלוכה לרפובליקה ב-1910. יש להם עוד יום חשוב, זה ה-25 באפריל 1974. שאז המשטר הדיקטטורי הופל, וקמה פורטוגל החדשה העכשווית, שהיא דמוקרטיה. יש פה כמה וכמה תהליכים ומעברים כאלה.
אז איך הם חוגגים את היום, אם אני עכשיו אפנה לעמיתי בכאן תרבות פורטוגל, מה הוא יאמר?
תראה, הוא הסופר הלאומי של פורטוגל. אני מניח שמציינים את זה במוסדות התרבות, בבתי הספר, באוניברסיטאות, בתקשורת הפורטוגלית, במדיות התרבותיות יותר או הפחות, אבל... זה משהו שנותן לפורטוגל לא רק את הצד, לא רק את הצד הספרותי שלה.
אלא?
משום שכמויש היה, הוא כתב יצירת מופת שנקראת בתרגום לעברית הלוסיטנים. והלוסיטנים זה השם הרומי של אזור פורטוגל. אם דיברנו על פורטוגל ועל איך וכיצד היא הוקמה, נוצרה, התפתחה, יש כאלה שיעטרו את היסודות עוד אפילו אחורה מזה בחלוקה האדמיניסטרטיבית של הרומים. את אזור איבריה. הם נתנו...
אז על מה הוא כתב? זאת אומרת, מה מהות היצירה?
הוא כתב על הלוסיטנים זה למעשה השם של פורטוגל הרומית, באזור של הפרובינקיות הרומיות בפורטוגל העתידית, והלוסיטנים שהוא כותב עליהם למעשה, זה מעין שחזור של האפוס הגדול, כן, של ורגיליוס, של האיניאדה, ששם וירגיליוס מתאר את המסעות, את ההקמה של רומא ושל העוצמה הרומית ושל העניין הזה של המסעות ושל החיפוש ושל ההגעה אל היעד. ומה שעושה כמוהו, שהוא למעשה לוקח את וסקו דה גאמה, זה שמגיע להודו, נדבר על זה אחר כך כמובן,
כן.
ואת המלך שלו, מנואל הראשון, והוא הופך אותם להיות מעין כאלה שהם הם חלק מהרוח הרומית העתיקה. בצורה מודרנית, כאשר כמובן וסקו דה גאמה ב-1497 מגיע להודו, הוא זה שבאמת מגיע להודו, לא כמו קולומבוס שעשה כמה טעויות, כן? אבל וסקו דה גאמה והמלך שלו, מנואל הראשון, זוכים לתהילה בעקבות ההגעה להודו. למעשה, אותו כמויש, הסופר הלאומי, מציין את גדולתה של פורטוגל, הקולוניאלית, האימפריאלית, הגלובלית הזאת. תחשוב כמה מושגים יש פה במדינה קטנה כמו פורטוגל, שלמעשה, אתה רואה לפי המפה שפה הבאתי לנו,
okay.
היא, יש לה נחלאות אדירות בכל רחבי העולם. והדבר הזה הוא חלק מהרצון לתת לפורטוגל את המשמעות ההיסטורית הגדולה שלה, של מעצמה שהייתה כאן פעם.
טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נשמע שיר, ואז גם נדבר על כל נושא היהודים והאנוסים, okay. כי פורטוגל לא תמיד הייתה חביבה ליהודים, נכון?
ממש לא.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדף הקרח רוס, מדף הקרח הגדול בעולם, נמס בקצב מהיר פי 10 בשל מגע עם מי ים חמים, כך קובע מחקר חדש. המחקר פורסם ב-Nature Geoscience, הוא בוצע על ידי חוקרים מאנגליה ומניו זילנד, וכתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. ואנחנו ננסה להבין מה זה בכלל מדף קרח, מה תפקידו של מדף הקרח רוס, אם אפשר לקרוא לזה כך, ומה יקרה עם המדף, שאגב גודלו כגודלה של צרפת, היא מס. שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי, שהוא גם ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז רגע לפני שנבין מה קורה למדף הקרח, מה זה אומר מדף קרח?
אוקיי, אז מדף קרח זה בעצם משטח קרח גדול מאוד במקרה הזה. זה בעצם, כשאנחנו אומרים על רוס, אז זה מדף הקרח הגדול ביותר באנטרטיקה, שהשטח שלו הוא קרוב ל-500 אלף קילומטר רבוע. ישראל היא סדר גודל של 20 אלף קילומטר רבוע, פה אנחנו אומרים על 500 אלף קילומטר רבוע. ובעצם אותו קרח צף בים, על פני הים, אנחנו רואים רק את החלק העליון שלו, רובו המוחלט מתחת לפני המים. והוא מחובר ליבשה, כך שהמשקל של אותו הקרח אומנם כבר צף בים, אבל הוא מחובר ליבשה, ומדפי קרח בעצם מהווים איזשהו מחסום מחסום שמונע או מעט את הקצב של הקרח היבשתי לזרום לכיוון הים. ובעצם אותו מחקר, מחקר שפורסם ב-2019, ממש טרי, יצא לאחרונה, מדבר על, על כך שבחלק מהאזורים של מדף הקרח רוס, שהוא שוב מדף הקרח הגדול ביותר באנטארקטיקה, הצליחו, החוקרים מדדו המסע בקצב גבוה, גבוה בהרבה מבאזורים אחרים של, אחרים של המדף, ואנחנו עוד רגע נדבר על משמעויות, אבל קצב המסע מאוד מאוד מהיר יחסית לאזורים אחרים, עד פי 10 מהיר יותר יחסית לאזורים אחרים פנימיים יותר של, של המדף. וזה משהו חדש שעד היום לא הכירו, לא ידעו.
הטענה היא שזה בשל מגע עם מי ים חמים, שוב אנחנו מדברים על ההתחממות הגלובלית?
נכון, אז קודם כל המחקר פורסם ב-Nature Geoscience, חוקרים מאנגליה וניו זילנד, והם בדקו את ה... בעצם לכל אורך החלק הצפון מערבי של מדף הקרח. הם פשוט הסתובבו על, על מדף הקרח עם אופנועי שלג במשך תקופה ארוכה, וקדחו לתוך, לתוך המדף. הם קדחו חורים עד לעומק של 260 מטר, ובעצם מדדו את הטמפרטורה, המליחות, קצב המסע, זרמים בזרמי המים שנמצאים בחלל שמתחת הקרח, ואפילו השתמשו במקם, מערכת מקם שאמורה לתת נתונים לגבי העובי המשתנה של הקרח.
תגיד, זה שהם קדחו, זה לא מה שפורר את מדף הקרח? זה לא הם שגרמו את הנזק?
כנראה שלא.
לא, אוקיי, לא רק רציתי
לראות, אוקיי. מדובר בחורים קטנים יחסית, שנועדו כמובן למטרות המחקר, והעובי של המדף, קודם כל הוא בגובה של כמה עשרות מטרים מעל פני הים, והעובי של הקרח יכול להגיע למאות מטרים. כך שהם ממש דגמו נקודות לאורך שטחים נרחבים של המדף, ומה שהם באמת מצאו זה שאם עד עכשיו האמינו שעיקר המסע של הקרח ומדפי הקרח נובעת מהתחממות של מי הים העמוקים יותר, החוקרים בעצם מצאו ששכבת פני הים, שכבת פני הים בים הסמוך, בעצם זה חלק מהאוקיינוס הדרומי, ים רוס, שכבת פני הים, מפני הים ועוד לעומק של כ-50 מטר, 55 מטר, מתחממת עונתית, זו שכבה שיש קרינת שמש, כמובן בחורף אין, אבל כשיש קרינת שמש בקיץ, ובמשך רוב כל שעות היום, אז אותה שכבה מתחממת, ובעצם מה שמייחד את אותו אזור בים דרך אגב, זה שיש שם רוחות יחסית חזקות, ולכן באותו אזור של ים רוס אין הרבה מאוד קרח ימי, קרחונים שבורים שם במים שמחזירים גם את קרינת השמש, הרוחות סוחפות אותם די מהר, לכן האזור הזה הוא פשוט מי ים, ומי ים קולטים את אור השמש, באותה שכבה עליונה מתחממת, כפי שקורה גם פה בים התיכון או באוקיינוסים, בקיץ שכבה עליונה מתחממת, וזה משהו טבעי ורגיל, אבל פה אנחנו מבינים שאותם מים מהשכבה העליונה מצליחים להגיע אל מתחת, מתחת לחללים שמתחת למדף הקרח, והם בעצם גורמים לעיקר המסע הזאת שמדדו, למסע של, בקצב של פי 10 מנקודות אחרות שאותם מים לא מגיעים אליהם.
עכשיו באמת מה המשמעות של דברים כאלה? זאת אומרת, אוקיי, אז אם הקצב עולה של המסע, גם כך הייתה אמורה להיות המסע, אז מה הנזק הגדול שהתגברות הקצב של המסע עשוי לגרום לנו?
אז ככה, אז המסע במהלך הקיץ והצטברות של קרח במהלך החורף, קרח ושלג, זה בעצם תהליך טבעי באנטארקטיקה. ואנחנו במאה השנה האחרונות רואים התחממות של מי הים, אזורים שונים מתחממים בקצב שונה, אנחנו יודעים שהממוצע העולמי הוא בערך 0.9, כמעלה חצל זו התחממות ב-120 השנה האחרונות, ואנחנו יודעים שיש אזורים שמתחממים מהר יותר, כמו מזרח הים התיכון, שרק בשלושת העשורים האחרונים מהשטח התחממו בשלוש מעלות. גם בכתבים, קוטב הצפוני ובקוטב הדרומי, השינויים האלה הם קיצוניים הרבה יותר מהממוצע. ולכן, אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על משהו כמו 0.1, 0.13 מעלות בכל עשור התחממות, אז באותם אזורים, בקצבים, אנחנו מדברים בדרך כלל על קצבים מהירים יותר. והמשמעות היא שקודם כל כרגע המדף הוא מדף יציב, הוא עוד לא נפדק או נשבר ולא נמצא בסכנה של המסעה כרגע, כי התהליכים עוד יחסית מאוזנים, אבל ככל שהיה מתחמם יותר, אנחנו מבינים שהמנגנון קשור מהשטח, מהשטח מתחממים, וככל שהטמפרטורות שלהם חמות יותר, ככה קצב המסע יגבר, ובעצם מה שעלול לקרות בשנים הבאות, זה שאותו קצב המסע יתגבר באותם אזורים ספציפיים של המדף, והוא עלול להיסדק, וחלקים ממנו עלולים בעצם להגיע לים, וככל שהמדף, השלמות שלו תיפגע, ככה הסיכוי או הקצב שקרח יבשתי יוכל לזרום אל הים, יהיה גבוה יותר. עכשיו, מעבר לקרח יבשתי שכמובן מעלה את מפלס פני הים, גם כשמי הים מתחממים, הנפח שלהם גדל, בעצם המפלס שלהם עולה קצת, ולכן זה עוד אינדיקציה לכך שבסופו של דבר תהליכים כמו עלייה במפלס פני הים עלולים להאיץ בשנים הבאות. אנחנו יודעים גם שזה לא תהליך ליניארי, זה תהליך שכרגע אנחנו מדברים על 3 מילימטר בשנה בממוצע בעולם, וזה תהליך שיכולות להיות בו קפיצות מאוד משמעותיות, אם זה כאשר כמויות גדולות של קרח יבשתי מאנטארקטיקה, מגרינלנד, ייכנסו לתוך הים, וזה עלול לקרות כתוצאה מפגיעה במדפי הקרח.
וואו, טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אבל אני רק רוצה להזכיר את הידיעה שפתחנו בה הבוקר, שדוח של המשרד להגנת הסביבה, כמובן אנחנו עוברים משם לכאן, שמפורסם הבוקר, מלמד על צמצום בזיהום האוויר במפרץ חיפה, בעקבות הפעלת התוכנית הממשלתית באזור בשלוש השנים האחרונות. יש כבר כאלה שטוענים שזה לא נכון, אבל אולי אלה בשורות טובות עבור מי שמתגורר שם? היה לי חשוב לשמוע מה דעתך על העניין הזה.
אז צמצום בזיהום האוויר זה תמיד חיובי. כשמדברים על צמצום בזיהום האוויר צריך להסתכל בדיוק על מה מדובר. כי בסופו של דבר מפרץ חיפה אנחנו נוטים לזכור ולדבר תמיד על התעשייה ועל בתי זיקוק וכו', אבל צריך לזכור שיש עיר סואנת עם הרבה מאוד תנועה ומסעיות שנכנסות ונמל, אוניות שמשתמשות בדלקים מאוד מזהמים, לכן כשמסתכלים על זיהום אוויר צריך להסתכל על זיהום אוויר כולל ולבדוק באמת מה ירד, האם החומרים האורגניים הנדיפים, חלקיקים, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, וגם דברים שמשתנים כתוצאה משינוי בשימוש, תמהיל השימוש בדלקים, וגם כתוצאה מתוכנית בעצם של המשרד להגנת סביבה שאמורה למנוע ממסעיות מזהמות להיכנס למרכז העיר בחיפה.
טוב, תודה לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים לפורטוגל ולדוקטור עודד ציון, איתו אנחנו מדברים על פורטוגל. היום הוא יום העצמאות של פורטוגל, אבל התברר לנו במהלך השידור שיש לה כמה ימי עצמאות, והיום הוא בעצם יום מותו של אחד הסופרים המשמעותיים.
נכון.
של פורטוגל.
לא כמה ימי עצמאות, כמה ימי ציון להתפתחותה העצמאית של פורטוגל, אם אפשר לקרוא לזה כך.
טוב, אנחנו רוצים לגעת כמה שנספיק בשעה הזו, ואם לא נמשיך בשעה הבאה, על היחס של פורטוגל ליהודים בהיסטוריה ובהווה.
אז אפשר להתחיל אולי מנקודת ההכרעה שהיא שנת 1497, כשהמלך מנואל הראשון, אחרי תהליך של חצי שנה עד אפריל 1497, מנצר בכפייה, בחוק, כן, את כל יהודי פורטוגל. הם היו כמעט 150-200 אלף איש, כן? יש פה ערכות שונות לגבי המספרים שלהם. רוב יהודי פורטוגל שהוא מנצר אותם, היו מגורשי ספרד שעברו אליו. 1492, גירוש יהודי ספרד, כן? מספרד מגורשים כמעט כ-200 אלף יהודים, רובם של המגורשים עוברים לפורטוגל הסמוכה, ברגל, וכמה שנים אחרי, המלך מנואל הראשון מנצר את כל יהודי פורטוגל בכפייה. מדוע? משום שהוא רצה לשאת את אחת מבנותיהם של פרננדו ואיסבל, המלכים הקתולים, אלה שגירשו את היהודים. ואחד מהדברים שהוא הבין שהוא צריך לעשות כדי, כן, לבטא את הקתוליות שלו, כדי גם כמובן לבוא אליהם...
לכפות על אנשים להיות נוצרים.
בוודאי, כן? בוודאי.
אבל איך עושים את זה בכפייה?
עושים את זה בצורה שבה באים, לא מנצרים כל אחד ספציפית.
אלא? כן,
באים עושים את זה בקבוצות, באים לכפר, באים לשכונה, מביאים את כל היהודים, שופכים מים, לא על כל אחד לעתים, אלא...
צינור כזה?
מים קדושים בצורה סמלית, שופכים...
עם סופר טנקר, וככה הופכים אותו לנוצרים.
זה נקרא התנצרות בעמידה.
כן?
בעמידה, כן. ואז לא...
כמו דרייב-טרו כזה, כמו...
כן, זה כזה משהו סמלי שלמעשה אומר, כולם עכשיו נוצרים,
ורק... אבל אתה יכול למנוע מאנשים להמשיך להרגיש יהודים? זאת אומרת...
זו שאלה טובה מאוד, שעליה אנחנו רוצים לדון בחלק השני של הקטע הזה.
אוקיי, אתה יכול להגיד לי שאני נוצרי אחרי שהשפרצת עליי מים, אבל אני לא
ארגיש
נוצרי.
שאלה זה מה אתה עושה בפועל, בדיוק. כן. אבל תחשוב שאתה ב-1497, התחושות הפנימיות שלך והזהות הפנימית שלך, שיצל רבים מאותם נוצרים חדשים, של פורטוגל, נותרת יהודית במידה כזאת או אחרת.
כן? אוקיי.
כן, תרף נפתח את זה. אבל מסביב יש לך את השלטון, יש לך את הכנסייה, יש לך את דעת הקהל של כל העולם הנוצרי הוותיק. ולא רק זה, תחשוב שגם ב-1536,
כן.
מוכנסת האינקוויזיציה לפורטוגל, שהיא
כבר...
מוסד שהוא נועד לבוא ולבדוק בדיוק את ה... עניין הזה, עד כמה אותם נוצרים חדשים מקיימים את נוצריותם וממשים אותה באמת, ולא הותירו אצלם כל מיני מסורות, מנהגים, מחשבות.
חנוכיה בקרן זווית.
כן,
וואו.
בדיוק, ממש ככה. אז יש פה משהו שאם נמשיך לגלגל אותו הלאה, מה שקרה הוא שלמעשה אותם נוצרים חדשים, חלק מהם, כן, שומר על זהות יהודית שיש לה מאפיינים שהמחקר מראה אותם כמאפיינים מאוד מאוד מעניינים. הם למעשה יוצרים מעין איזושהי מעין זהות דתית כפולה. הם יהודים בבית, נוצרים בחוץ, יש גם חוקרים ששמים דגש על הצד הנשי שבעניין, שיותר נשים הובילו את התופעה הזאת של שמירת היהדות הזאת דרך... כן, תפילות.
והיו כאלה שפשוט ויתרו על היהדות לגמרי,
כן? כן, כן, יש גם וגם. באמת, יש פה רפרטואר מאוד גדול של מה נותר מהיהדות אחרי ההתנצרות.
אם אני אלך היום או אטוס לפורטוגל, אני אמצא שם הרבה יהודים אנוסים? זאת אומרת, הרבה נוצרים שבמקור הם היו יהודים?
לא יודע אם הרבה פיזית, למרות שהרבה פורטוגלים אוהבים להגיד לך שיש בדמם עבר יהודי שכן מפעפע. אז זה סוג של משהו גם אפילו קצת אופנתי.
אולי הם שמו על חוק השבות, רוצים לדבר.
יכול להיות. ויותר מזה, יש לך היום יישובים בפורטוגל, כמו בלמונטה, ששם אני מבקר גם בטיולים שלי, שיש שם עוד, יש שם קהילה של אנוסים שחזרה ליהדותם הגלויה.
די,
כן,
וואו.
הם עברו תהליך של גיור, ותהליך של חזרה ליהדות, וזה בעקבות מפעל של כמה אנשים, ואחד מהבולטים שבהם היה יהודי פולני שהגיע לפורטוגל ב-1917, וקראו לו שמואל שוורץ, והוא גילה את הקהילות האלה באזור של מזרח פורטוגל, קהילות של יהודים אנוסים נסתרים, שלהם יש מנהגים ותפילות וכל מיני מושגים שהוא מתוודע אליהם, ואז למעשה הוא מחלץ אותם מהעולם הזה שהם נמצאו בו, הוא גם מתחיל לייצג אותם כלפי הממשל הפורטוגלי, כלפי היישוב היהודי, אחר כך מדינת ישראל, כלפי כל מיני רבנויות כאלה ואחרות באזור פורטוגל. הוא ממש עושה מפעל כזה. היום יש תופעה כזאת של חזרה ליהדות הגלויה, ואם אתה רוצה לדעת למשל מה הם חלק מהמנהגים ששמרו אותם כן, אנוסים בסתר, אז למשל הפרדה של בשר וחלב שהם עשו אותה בבית, כן? או הרתחת כלים כדי לשמור על העניין של הכלים השונים, כן? או שחיטה מחוץ לכפר ולהחזיר את הבשר אל הכפר עצמו, ברית מילה מוגבל, איזושהי שריטה או משהו כזה. הם התחילו לאכול פחות בשר ועברו יותר לצמחונות, כדי... כן, להיקלע פחות לסיטואציה שהם צריכים לאכול בשר לא כשר, או למשל להדליק נרות בסתר. דיברת על חנוכיה.
נכון.
חנוכיה בסתר, נרות שבת, בערב שבת באיזושהי גומחה נסתרת, לחגוג את סדר הפסח באיזושהי צורה שהיא, אתה יודע, תת-קרקעית ממש, פיזית. יש לה כל מיני כלים כאלה שהם היו פותחים אותם, עושים את הסדר, אחר כך מרכיבים אותם מחדש, או גרים ליד מקומות שיש בהם מקורות מים, מקוואות, בארות, נערות, כדי לעשות את כל טקסי התוארה היהודיים מחוץ על הכפר עצמו.
לגמרי היו אנשים ששמרו על הצביון היהודי, כן, והרגישו יהודים.
רק כנראה. תחשוב שזה עניין של תחושה הרבה יותר מאשר פרקטיקה, כי אין לך בית כנסת, אין לך מוסדות יהודיים, אין ספרות גלויה.
נכון.
הכל הוא למעשה נכנס באופן תת-קרקעי. אל תוך הבית.
אנחנו נעצור כאן, נצא למבזק ואז נשוב לעוד שעה מרתקת. תודה רבה לדוקטור עודד ציון שנשאר איתנו. לעוד שעה מומחה לחצי האי האיברי ומדריך בחברה הגיאוגרפית, גם מרצה באוניברסיטה הפתוחה על היסטוריה, דתות ועוד. תודה רבה לעורך רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומונים השונים, ביניהם כאן אודי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. חורים שחורים פולטים קרינה, כך טען סטיבן הוקינג לפני שנים. חוקר ישראלי הצליח למדוד כמה קרינה בדיוק נפלטת מהחורים השחורים. מדובר בפרופסור ג'ף סטיינהאואר מהטכניון, שנדבר איתו מיד. הוא יצר מודל במעבדה, מודל המדמה חור שחור, והוא הוכיח שכמות הקרינה שנפלטת מחורים שחורים תואמת את התיאוריה של סטיבן הוקינג בעניין, וגם את התיאוריה המוקדמת יותר של הפיזיקאי פרופסור יעקב בקנשטיין. מיד נדבר איתו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן ההיסטוריון דוקטור עודד ציון, מומחה לחצי האי האיברי ומדריך בחברה הגיאוגרפית ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. היום הוא 10 ביוני, יום העצמאות של פורטוגל. ביחד אנחנו ננסה לתהות על קנקנה של המדינה, ואנחנו נעסוק בעוד עניינים. נמצא הקשר בין הפרעות שינה או שינה לא סדירה לבעיות בחילוף החומרים בגוף, מיד על המחקר פורץ הדרך. וגם דוח של המשרד להגנת הסביבה שמפורסם הבוקר מלמד על צמצום בזיהום האוויר במפרץ חיפה בעקבות הפעלת התוכנית הממשלתית באזור בשלוש השנים האחרונות. בין השאר עולה כי פחתו ביותר ממחצית הפליטות של חומרים אורגניים נדיפים מהתעשייה במפרץ. גם בכך נעסוק. מזל טוב לנאסה, סוכנות החלל האמריקאית. אנחנו מדברים על המיני מסוק של נאסה שעבר בהצלחה סדרת בדיקות. מדוע בנאסה זקוקים למיני מסוק? מיני המסוק הזה ישוגר למאדים כחלק ממשימת מאדים 2020. אז הוא עבר בהצלחה סדרה של בדיקות, והוא קרוב מאוד לקבל את האישור הסופי להצטרף למשימה. אנחנו מדברים על המשימה שתקרה ככל הנראה בין 2020 ל-2021 במאדים. וסוף סוף תוכלו לטוס לחלל. אנשים פרטיים יוכלו לטוס לתחנת החלל הבינלאומית החל מהשנה הבאה. כך פורסם על ידי סוכנות החלל האמריקאית נאסא. עלות כרטיס 50 מיליון דולר לאדם הלוך ושוב, אבל זה לא כולל שהייה בתחנת החלל. כל לילה בתחנת החלל הבינלאומית יעלה לכם עוד 35 אלף דולרים, אבל זה כולל פנסיון מלא, מזון ותקשורת, אז שווה להגיע. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות יישומונים רבים, בין היתר כאן אודי. ואנחנו חוזרים לפורטוגל. אז אנחנו נמצאים כאן עם דוקטור עודד ציון, מומחה לחצי העיר האיברי. חצי העיר האיברי מכיל את פורטוגל, בתוכו פורטוגל וספרד, נכון?
נכון.
למי שלא מכיר את
נכון. אמרנו, הפרופורציות הן 15% פורטוגל, 85% היתר זו ספרד.
שממש פורטוגל התעקשה על הלאומיות שלה.
נכון.
והיו בהרבה מאוד נקודות שבהם היא כמעט נבלעה על ידי ספרד.
נכון, היו כמה תחנות כאלה, היו מאבקים, היו מלחמות, אבל בואו נוסיף עוד מרכיב פה לזירה, וזה כמובן את העזרה האנגלית, דודו.
כן. למה לאנגלים היה חשוב לעזור
משום
להם?
משום שפה אנגליה יכולה הייתה ככה להתערב בעניינים של איבריה כולה באמצעות פורטוגל, ומי איבריה גם אפילו להתערב בעניינים של הזירה האירופאית. יש פה כמה מדרגות של כמובן...
אתם סייעו כן, להם פיזית
התערבות.
לשמר על הלאומי.
כן, בוודאי. תראה, בעיקר מ-1385, כאשר אתה זוכר, אמרנו שהספרדים פולשים לפורטוגל, הפורטוגלים לא יכולים לעמוד לבדם מול הקסטיליאנים. לכן הפורטוגלים קוראים לעזרה לאנגלים, ואז האנגלים מגיעים ומביאים איתם 5,000, 6,000 חיילים, יחד עם הפורטוגלים, הם הודפים את הספרדים חזרה לספרד לקסטיליה. למעשה, מ-1385, בית המלוכה הפורטוגלי מתחתן עם בית המלוכה האנגלי. ואז יש פה שושלת שנייה שנוצרת בפורטוגל, שהיא נקראת בית אביש. כותבים את זה כמו אביס, אבל אומרים את זה אביש, אוקיי? והשושלת השנייה נוצרה כתוצאה מנישואין בין הפורטוגלים והאנגלים.
והייתה לזה משמעות פוליטית לנישואין?
כן, בוודאי, משום שפה נוצר איזשהו מעין קשר, חיבור, זהות, אינטרסים בין שתי האומות האלה. אתה יודע, צ'רצ'יל אמר על הפורטוגלים שהם בני הברית הוותיקים ביותר שלנו. יש פה מסורת ארוכה מאוד של, בוא נאמר, שיתוף פעולה ושל אינטרסים פורטוגלים-אנגלים, אבל זה לא אומר שתמיד הם ראו עין בעין כל דבר. צריך גם את זה לסייק. אתה יודע, היסטוריון צריך לסייק כל דבר, לא להגיד דברים בצורה חד משמעית ומוחלטת. זה קצת מחשיד. אז גם בזה, גם ביחסים האלה, אבל ברמה הכללית, לפורטוגל יש כמה אוריינטציות שמאוד קשורות להיסטוריה של, כמובן, הקשר שלהם אנגליה, ודרך אגב, אחד מתוצרי הלוואי של זה,
כן.
סתם לדוגמה, זה הפורט, המשקה פורט, כן?
הפורט... אני שותה יותר מים, סודה, יותר קפה.
אבל... פורט? פורט זה משקה שהוא...
אולי די-ג'יי מקלר הוא חזק במשקאות.
הוא לא כן. יין.
לא יין.
הוא מעין יין מחוזק. שמי שעיצבו...
תראה לי יין מחוזק באלכוהול כמובן, כן.
בדיוק, הוא יין מחוזק באלכוהול, עוצרים את תהליך הפרמנטציה אחרי יומיים שלושה, מוסיפים אלכוהול יותר yeah. נקי, ואז זה לא יין, אלא זה משקה עם 19-20% אלכוהול, ומי שעיצבו את הפורט, או מי שהשפיעו על העיצוב שלו, זה היו האנגלים, אוקיי?
וואו.
וחלק לא קטן מן הנחלאות של גידול הגפנים של הפורט באזור של... פורטו, בצפון פורטוגל, באזור של עמק שנקרא דוורו, הם עדיין בעלים אנגליים. יש פה קשר לא רק פוליטי, צבאי, אלא גם קשר כלכלי בין שתי המדינות האלה, ובהרבה מאוד מקרים פורטוגל הייתה סמוכה על אנגליה, וגם הייתה תלויה בה, וגם שילמה מחיר על זה, בכל מיני הסכמים כלכליים כאלה ואחרים, שעכשיו אנחנו לא צריכים לפרט אותם עד כדי כך.
אז הנה למדנו באמצעותך שיש יין אדום שהוא
זה לא
מחוזק.
יין. זה לא יין, זה משקה. פורט לא שותים בתוך הארוחה. זה או לפני או אחרי.
כי הוא מכיל יותר אלכוהול בדיוק. כנראה, נכון? אז לא שותים אותו מצוין, כדי 20%.
הוא הולך מצוין עם, עם, עם שוקולד או עם גבינה. מי שאוהב שוקולד מריר ופורט...
מדרון חלקלק של שחיתות...
מוחלטת.
כן.
מוחלטת, כן.
נהנתנות ברמת משהו. הדקדנטיות. טוב, מעניין מאוד, הנה, אני קורא למשקה שמוסיפים לו ברנדי אפילו תוך כדי וכו', כדי לחזק אותו.
זה האלכוהול שעליו דיברתי, כן.
מאוד מעניין, אנחנו מנסים באמצעותך באמת קצת לחוש או להריח את ניחוחות פורטוגל. ספר לי על מה, אני שמעתי לפחות כך למדתי שיש שם הרבה תפוזים בפורטוגל, אני יודע שבערבית הכינוי לתפוז הוא על שם פורטוגל.
נכון, אבל זה לא הפוך.
אלא?
זאת אומרת, זה בא מאחת מהסברות היא שהמושג תפוז בערבית בא מהמדינה הפורטוגלית, היום יש כבר פחות, כן, בעבר היה, היו שטחים יותר גדולים של, של תפוזים.
אז בוא תנסה לתאר לי את התחושות, זאת אומרת, מה אני ארגיש אם אני אחיה היום בפורטוגל?
תלוי איפה אתה תחיה. אם
אתה
תחיה
בדיוק,
האזורים העירוניים הם עם אוריינטציה שיש לה אופי יותר קוסמופוליטי, בינלאומי, יותר מגוון. אתה תראה שם תנועה של אנשים, אתה תראה תנועה דמוגרפית, תראה תנועה של דברים שקורים, שמתחוללים, בדרך כלל זה יקרה או בפורטו או בליסבון. כי אתה הולך אחורה מעט, ופורטוגל, תחשוב עליה כסוג של מעין נקניק ארוך, שהוא חסום מלמעלה די ספרד, והיא כולה יורדת למטה לכיוון האטלנטי, ושל שתי רצועות, רצועת גב ההר, היא הרצועה הכפרית היותר קרובה לספרד, והרצועה של האטלנטי, בין פורטו וליסבון בעיקר. לצד האטלנטי, עם כל האוריינטציה היותר, בוא נאמר, עירונית, כן, בינלאומית שלו, בצד הכפרי הוא עדיין בפורטוגל נותר במובנים רבים כפרי. עם כל הקדמה וההתקדמות, יש פה תהליך שהיא יכולה פורטוגל והיא מייצגת, משהו מאוד מגוון. ערים, כפרים, נופים, ארכיטקטורה, אנשים, האנשים שם בדרך כלל, אתה יודע, קשה לתייג אנשים, וגם קצת מסוכן לעשות זה לפעמים, כי ישר אתה יכול להגיע לכל מיני, כן, מושגים שהם של הכללות.
ודאי שזו הכללה, כן.
אבל
בכל זאת בוא תחליט.
הכללה, כן, לא, הכללה לא טובה ולא מחייבת.
בדיוק.
יש בהם משהו שאתה יכול לקלוט אותו כדבר שהם יותר מאירי פנים, מסבירי פנים, הם נחמדים.
שעושים הכללות חיוביות, זה בסדר. נכון. הבעיה עם השליליות, כן.
שהם עוזרים, שיש בהם משהו שהוא...
אנשים חמים כמונו הישראלים.
בדיוק. והם, יש את זה בהם, יש גם כמובן צדדים אחרים, גם את זה צריך תמיד לקחת בחשבון. כי מה שקורה לפורטוגל זה שהיא נחשפת יותר ויותר ויותר למודרנה, לקדמה.
ואז מה
לא...
זה עושה לה באמת? כי בדרך כלל זה...
אתה רואה את זה דרך אגב דרך הממד התיירותי. אתה רואה את זה בממד התיירותי. יש עומס יתר על התשתיות, על המערכות. והריצה הזאת קדימה היא מדינה שהיא לא תמיד יכולה מבחינת התשתיות והמחשבה וההתקדמות של, כן, חלק ניכר מאוכלוסיה להיות שם בפרונט ליין הזה. אתה יכול לראות את הפערים האלה, כן? הם עוד, הם רצים קדימה, אבל יש חשש משהו שמשהו מהפורטוגליות האותנטית שאני הכרתי אותם לפני 10 ו-15 שנה, קצת ככה הוא הולך לאיבוד, בטעם, כן, בניחוח, יש אווירה כזאת שזה כבר יותר מדי לפעמים.
וואו, הנה אנחנו מקבלים שאלה ממאזינים, לאחר שתיארת את היין, למרות שאמרת שזה לא ממש יין פורטוגלי,
כן.
האם יש להם מיני מזונות שמייחדים אותם?
בוודאי, המאכל הלאומי של פורטוגל זה הבקלה. בקלה.
דג?
הדג, 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 בקלה, כן. אוקיי. כן. והם למעשה, הקודפיש, או איך שהוא נקרא בלועזית, יש להם מאות מתכונים להכין את, את הדג הזה, בכל מיני צורות מגוונות, מוזרות, ולא תמיד מתאימות לחיך הישראלי. אז יש להם את זה, וכמובן זו מדינה שיש בה הרבה פירות וירקות, וזה חלק מהטעם, יש שם... לדברים עוד תטעם לפעמים של פעם, מה שאנחנו פה לפעמים לעתים מתגעגעים אליו.
שכנעת אותי שפורטוגל היא ארץ ישראל הנוסטלגית של פעם, אנשים חמים, משהו כיפי כזה, לייבק קצת נשען לאחור, יותר איטי בקצב.
נכון, נכון, יש תחושה של יותר רלאקס, אתה יודע, אבל באמת, כמו שאמרתי, הכל יחסי וגם הכל מתקדם שם. אתה יודע, כל אחד רוצה להיות הדייר האחרון שנכנס לבניין. שאחריו לא יבואו יותר.
נכון.
וגם גם בתור תייר אתה רוצה להיות כזה. כן. אתה רוצה להיות זה שעכשיו נהנה מהאותנטיות הזאת, אבל זה יוצר מצב שיש יותר ויותר תיירים שמגיעים מפורטוגל.
אין תייר שלא שונא תיירים, בדיוק כמו שאמרת. בוודאי. מי מאיתנו, הישראלים רוצה ללכת למקום שבו יש ישראלים. ככה אנחנו...
לא רק זה, גם תחשב על התופעה ש...
זה אבסורד.
יש היום ערים בעולם שלא רוצות תיירים יותר.
כן, נכון.
אני חושב שליסבון בדרך לשם. לסבון היום...
כי מה, אתה לא נהנה מהכסף
לא,
של התיירים?
כן, נהנים, אבל בוא נאמר, הלסבונאים עוד יש להם את הבנפיט של זה, אבל בתור תייר כשאתה בא ולסבון היא כבר כל כך מוצפת, עם כל האטרקציות, עיר תוססת, מדהימה, מקסימה, אבל בוא נאמר, כמי שבא מתבונן בה, החשבון הוא קצר יותר, אני מדבר מבחינת ראות כוללת יותר, יש משהו שמאמיס יותר ויותר על, על המערכות התיירותיות גם. עם כל עם כל הבעייתיות המסוימת שיש בזה, עדיין יש בזה הרבה מאוד יתרונות אחרים שכיף לגלות בפורטוגל.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. חורים שחורים פולטים קרינה, כך טען סטיבן הוקינג לפני שנים. חוקר ישראלי הצליח למדוד כמה קרינה בדיוק נפלטת. מדובר בפרופסור ג'ף סטיינהאואר מהטכניון שיצר מודל במעבדה, מודל המדמה חור שחור. והוא הוכיח שכמות הקרינה שנפלטת מחורים שחורים תואמת את התיאוריה של סטיבן הוקינג בעניין, וגם את התיאוריה המוקדמת יותר של הפיזיקאי פרופסור יעקב בקנשטיין. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת המדעי נייצ'ר, כתבה על המחקר פורסמה בעיתון הארץ, ואנחנו שמחים לומר שלום למי שהצליח למדוד כמה קרינה נפלטת מחורים שחורים, פרופסור ג'ף סטיינהאואר מהפקולטה לפיזיקה בטכניון. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד ממך מה עשית, איך הצלחת למדוד את כמות הקרינה שנפלטת מחור שחור.
זה לא חור שחור אמיתי, זה חור שחור, חור שחור אמיתי בולע גלי אור, וחור שחור שאני עשיתי בולע גלי קול. אז הפליטה זה בעצם גלי קול שיוצאים מהחור השחור.
אז רגע, אני אסביר לרגע למאזינים את הנקודה המסקרנת הזו, פרופסור סטיינהאואר. אתה יצרת חור שחור, אבל שבולע גלי קול ולא גלי אור. זה כן. דגם שפשוט עובד על קול ולא על אור, אבל כן הצלחת להוכיח את, את הנקודה עצמה, נכון? את כמות...
כן,
אז תמשיך, בבקשה.
אוקיי, אז ראיתי שהכמות של אור, בכל אורך גל, של קול שיצא מהחור שחור הלא אמיתי הזה, היה בדיוק כמו לפי המשוואה שסטיבן הוקינג כתב. זה אותם משוואות שמתאים לחור שחור אמיתי לחור שחור שלי.
עכשיו, אולי באמצעותך נלמד מהו חור שחור ולמה בכלל הוא פולט קרינה?
אוקיי, הרעיון זה שהקרינת הוקינג זה בעצם זוג של חלקיקים. אחד יוצא מהחור שחור והשני נופל בתוך החור שחור. חור שחור זה משהו שבדרך כלל בולע הכל, בגלל שהכוח כבידה שלו כל כך כבד, שאפילו אור לא יכול לצאת. אז אפשר לדמיין, חלקיק אחד של אור, זאת אומרת פוטון, יוצא מהחור שחור, וחלקיק אחר נופל בתוך החור שחור. והוא שנופל בתוך החור שחור, יש לו אנרגיה שלילית. והוא שיוצא מהחור שחור, יש לו אנרגיה חיובית, כמו פוטון רגיל. אז סך הכל האנרגיה של הזוג שווה לאפס, אז זה יכול לצאת מכלום. מחלל ריק יוצא את האור הזה.
רגע, אז אנחנו לומדים באמצעותך משהו עוד יותר גדול, שמה, לכל חלקיק יש, זה חיובי, זה לא חלקיק אפילו, כי אתה אומר שיש פה משהו שהוא חיובי ושלילי שביחד מאיינים אחד את השני.
אוקיי, כן. זאת אומרת, לפני שהם נוצרים, יש חלל ריק עם אפס אנרגיה.
כן.
אחרי שהזוג נוצר, זה גם אפס אנרגיה, בגלל שאחד שיוצא מהחור שחור, יש לו אנרגיה חיובית, וזה שנופל פנימה, יש אנרגיה שלילית. אז סך הכל לא צריכים ספק אנרגיה לייצר את הזוג הזה.
שואה, זה נשמע מדהים. זה קיים ככה בכל היקום?
רק בתוך חור שחור יכול להיות פוטונים עם אנרגיה שלילית. אז בגלל זה זה רק יכול לקרות ליד חור שחור.
עכשיו, בוא נדבר על חורים שחורים בטבע. אנחנו יודעים שהם באמת אכן פולטים קרינה, נכון? זה משהו שהוכח.
לא, אף אחד לא מדד את זה, בגלל שזה כל כך חלש מחור שחור אמיתי, שזה סיכוי קטן שאי אפשר למדוד את זה. בגלל זה בא הרעיון... ממישהו קוראים לו ביל אונרו ב-1981, שאפשר לעשות חור שחור, אנלוגיה לחור שחור במעבדה, וזה מה שאני עשיתי.
זהו, אז אתה יצאת במעבדה דגם של חור שחור, אבל אנלוגי או כזה שבולע גלי קול, ואז הצלחת להוכיח שחלק נפלט החוצה וחלק נבלע מגלי הקול?
כן, אני ראיתי את כל זה. כן.
וואו, ובסופו של דבר, מה הקשר בין הכמות שאתה מדדת לכמות הקרינה? כי הרי יש הבדל בין התנהגות של קול לבין התנהגות של אור.
כן, זאת אומרת, זה אותם משוואות.
עכשיו, אנחנו יודעים שהוקינג היה הראשון שטען שקרינה נפלטת מחורים שחוריים,
כן.
אבל פרופסור יעקב בקנשטיין, ככל שידוע לי, הוא זה שבכלל חזה את התיאוריה הזו, נכון?
אוקיי, בקנשטיין אמר שלחור שחור יש לו טמפרטורה. הוא לא אמר שהוא מקרין. אז הוקינג חישב שהוא מקרין בדיוק במקרה, בטמפרטורה, אותו טמפרטורה של בקנשטיין גם הגיע אליו. אבל זה לא היה ברור, החישובים היו כל כך שונים, שזה קצת, זה המעניין שהם הגיעו לאותה טמפרטורה. וזה בדיוק הטמפרטורה שאני ראיתי בקרינה שאני ראיתי.
טוב, אז אנחנו נחזור על עיקרי הדברים עבור המאזינים שלנו. חור שחור זו מסה אדירה שככל הנראה מרוכזת בשטח או בנפח קטן, ולכן היא מושכת אליה, כמו שכדור הארץ למשל מושך אותנו, אז חור שחור הוא נמצא איפשהו בחלל, והוא מושך בעוצמה כל כך רבה, שאפילו אור שעובר לידו נבלע פנימה. כבר פרופסור יעקב בקנשטיין הפיזיקאי אמר שיש טמפרטורה לחור שחור, ומי שחיזק את הטענה הוא פרופסור סטיבן הוקינג, שאמר שיש קרינה שנפלטת מחורים שחורים, וככל הנראה הם הגיעו פחות או יותר לאותה תוצאה, ואתה הצלחת להוכיח את זה בעזרת חור שחור שיצרת במעבדה, אבל חור שחור שבולע קול ולא קרינה.
כן, ויש עוד עניין אחד,
אור.
יש השאלה, קוראים לזה פרדוקס המידע. מה קורה למידע שנופל בתוך אור שחור? האם הוא נעלם לתמיד? יש חוק בפיזיקה שאומר שמידע לא אמור ללכת לאיבוד.
אז בוא ספר לנו, מה קורה אם משהו נבלע בחור שחור? אם אני נשאב פנימה, מה קורה לי?
ויש לך מידע, בתוך המוח שלך יש מידע.
נכון.
אז לאן הלך המידע הזה? בגלל שבסוף של הדבר, מה שיוצא מחור שחור זה רק קרינת הוקינג. ובקרינת הוקינג, הוקינג טען שאין לו מידע. הוא אקראי. אז המידע שנפל פנימה, לאן הוא הלך? אז אף אחד לא יודע את התשובה, ומה שאנחנו ראינו, שהקרינה שיצאה מהחור שחור, הוא כמו מגוף חם רגיל שאין לו מידע. ראינו פחות או יותר שהקרינה אין מידע, אז זה אומר שהשאלה זה שאלה עוד לא פתורה, שקרינת הוקינג באמת אין לו מידע, אז לאן הלך המידע? אף אחד לא יודע.
וואו, ואני מבין שיש הרבה גלקסיות שבמרכזן יש חור שחור, נכון?
כן, נכון.
עכשיו, זה משהו שהוא הכרח המציאות? זאת אומרת, חור שחור זה משהו שמחזיק גרביטציונית איכשהו את הגלקסיה או מערכת של כוכבי לכת או שלא?
אני לא מומחה לחורים שחורים האלה, לאסטרופיזיקה, אבל אני אף פעם לא שמעתי מה שאתה אמרת, שזה דווקא הוא מה שמחזיק את כל הגלקסיה ביחד. אני לא יודע, אבל אני כן יודע שראו אחד לא מזמן, השנה.
כן, מעניין, במרכז גלקסיות זה נפוץ. אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור ג'ף שטיינהאור מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, תודה לך.
בבקשה.
ואנחנו חוזרים לפורטוגל, הנה די-ג'יי מקלר כבר מוכן עם ההמנון, יום העצמאות של פורטוגל, דוקטור עודדת ציון, אבל הנה גילינו שבאמצעות מנגנון ה... קרוס המופתי, די-ג'יי מקלר מנגן לנו שיר, שהוא גם שיר פורטוגלי, מדובר במוסיקת פאדו.
נכון.
מה, זאת... איזו מוסיקה יש להם? לנו כמובן יש את ההורה, את ההיפ-הופ, את הטודו-בום, מה יש להם?
שזה בא מפורטוגזית, הטודו-בום, אתה יודע.
עכשיו זה כבר שלנו.
נכון. אז אנחנו שומעים ברקע את אמליה רודריגז, והיא הכהנת הגדולה של הפאדו. פאדו זאת מוזיקה שכנראה שהפירוש המילולי שלה בא מפאטום, שזה פייט, גורל. כן, מוזיקה שיש בה אלמנטים שיש בה, כן, גם שירה של גורל ושל געגועים ושל יורדי הים ומה שאחר כך עוד נוספו למוטיבים של רומנטיקה ושל פטריוטיות ושל ערים ועין ו... בית ומשפחתיות. למשל, אנחנו שומעים עכשיו את השיר הזה של אמליה רודריגז שנקרא בית פורטוגלי, כן?
בוא נשמע אולי כמה צלילים, כן. כדי שננסה להבין את הסוגה הזו. טוב, מאוד מינימליסטית בכל מה שקשור
נכון,
לליווי, נכון?
נכון. זה זמר או זמרת אחת, בדרך כלל במופע כן. כזה, עם שניים, שלושה נגני גיטרה פורטוגלית. וזה משהו מאוד קאמרי, זאת אומרת, זה מאוד אינטימי. זה בדרך כלל יהיה באיזשהו מועדון או במקום שהוא לא ספקטקולרי.
כן.
מועדון קטן או בית או חצר או משהו שהוא באמת חלק מהאווירה הפורטוגלית המיוחדת הזאת. והעניין הוא שתוך כדי הפאדו עצמו, זה ערב שלם, זאת אומרת, אוכלים תוך כדי זה ומדברים, ויש בזה משהו מאוד מחבר, ואנשים גם מה... קהל שיושב ונמצא במופע יכולים לעלות, לשיר.
תמיד באמת כשמתארים אנשים במקומות כאלה, מתארים זה משהו אקזוטי של אנשים ששותים ואוכלים ומבלים ביחד בערב חמים וחברי.
נכון.
זה קיים או שזו פיקציה מוחלטת? כי אנחנו בערב גולשים בפייסבוק.
נכון. אל תדמיין את הטברנה היוונית ששוברים צלחות ועושים ורוקדים על השולחנות. זה משהו אחר, זה... משהו שגם הקהל שמשתתף הוא באווירה יותר סולידית, יותר רצינית, כן, משהו יחסי בו.
גם עמים ששוברים שם כיסאות זה משהו חדש. אוקיי.
אז זה, זה, זה הפאדו, אוקיי. והפאדו הזה הוא, בוא נאמר, מההתחלה של מה שחושבים שהיה שירת געגועים ליורדי ים. שוב אני אומר, נכנסו לזה אלמנטים של רומנטיקה ואהבה וביתיות. למשל, השיר הזה,
כן.
אומה קאסה פורטוגסה, בית פורטוגלי, כן? הוא שיר שעוסק בדברים, כן, ביתיים, פשוטים. בית וחמימות והכנסת אורחים ותיכנסו, תשבו, וכל הדברים האלה המאוד מאוד, אם דיברנו...
מאיפה זה בא להם החמימות הזו?
אתה יודע, זה עם קטן, פורטוגל זו מדינה קטנה, זה עם קטן, יכול להיות שזה חלק מהמרכיבים של להיות מי שמכניסי אורחים, כן, ומי שגם יש להם, דרך אגב, כתוצאה מזה גם מודעות עצמית פנימית פטריוטית לא מבוטלת. ראה מה קורה עם כל הכדורגל בפורטוגל, שזה חלק מהעניין של המרכיבים של הזהות, גם באופן מודרני.
וואו, בוא ספר לנו עוד על המוסיקה הזו, זאת אומרת...
כן, הפאדו...
אמרת שזו מוסיקה קאמרית יחסית, זאת אומרת, היא קוראת בחדר, היא קטנה
כן,
יחסית.
כן, היא קטנה יותר, זה קטנה. לא פלמנקו. פלמנקו כן. זה דבר הרבה יותר ספקטקולרי, כן? בפלמנקו יש ז'אנרים, יש כל מיני סוגות כאלה של מאפייני פלמנקו, מי שנמצא בתחום יודע, אתה יודע, ופלמנקו גדול זה פלמנקו גרנדיוזי, עם כל העוצמה, כל הדואנדה ש... מביאים לבמה. גם פה יש משהו מאוד מאוד רגשי ואותנטי בתפיסה של הפאדו עצמו, רק אמרנו שזה יותר כמובן יותר קאמר, יותר מצומצם. יש גם בפאדו עצמו ז'אנרים. יש את הפאדו של קוימברה, שזה המקום שבו צמחה האוניברסיטה הראשונה של פורטוגל. אז הפאדו של קוימברה הוא פאדו של, בוא נאמר, כמו סטודנטיאלי כזה, כן? סטודנטים שלובשים גלימות מיוחדות, שחורות, עם כל הסיכות וכל הקישוטים, הם שרים את הפאדו הזה בערבים ובלילות. יש בדיחה שאומרת שהסטודנטים שם אף פעם לא גומרים את התואר כדי להמשיך לשיר את הפאדו, כן? והפאדו של, ודרך אגב, הפאדו של קוימברה שרים אותו בדרך כלל גברים, גברים בלבד, כי זה מלווה בהרבה שירה רומנטית לנשים. מבחינתם גברים שרים לנשים, לכן זה העניין.
היום בעידן השוויון המוחלט,
זה כבר...
כולם שרים לכולם.
דרך אגב, גם זה מתחיל להשתנות בקוימברה, וזה של ליסבון הוא פאדו שהוא יותר פאדו של מועדונים, פאדו כזה יותר, אפשר לומר, יותר פתוח, יותר דינמי, והפאדו של ליסבון קורה במועדונים באזורים כמו בריו אלטו, שזה ה... הרובע העליון של העיר או האזור של כן של הקתדרלה וסביבותיה ליד רובע נוסף שנקרא אלפאמה. אז יש שם כל מיני מועדונים קטנים או גדולים יותר, בדרך כלל אין מועדוני פאדו גדולים מדי, כן? זה כמה עשרות אנשים בדרך כלל מקסימום, עד כמה שאני מכיר. ושם דרך אגב צמחו הכוכבות האלה שהתחילו בתור כאלה שעלו לתת ניסיון על הבמה. מריצה זו אחת מן ה כוכבות הגדולות מאוד היום, היא כוכבת בינלאומית עצומה. היא נחשבת בעיני רבים לממשיכה של אמליה רודריגס שאותה אנחנו שומעים כעת.
שלום לכם. שלושה שיודעים בכאן תרבות. ביום שישי צוין ברחבי העולם יום האוקיינוסים הבינלאומי. כאן בישראל פסטיבל הים מתקיים בטיילת חוף דור, זה קרה בסוף השבוע הזה. על ידי רשות הטבע והגנים ואנשי הים התיכון, פסטיבל חתם את אירועי שבוע אדם וים, שבוע שצוין השנה תוך דגש על העלאת המודעות לחשיבות ההכרזה על השמורות הימיות בישראל למען עתידו של הים התיכון. אנחנו מיד ננסה להבין מדוע כל כך חשוב להקים שמורות טבע ימיות בים התיכון. שלום לאקולוגית הימית מרשות הטבע והגנים, דוקטור רותי יהל.
בוקר טוב.
אז ספרי לנו, אנחנו מוקפים באירועים שקשורים לים, לאוקיינוסים, שבוע האדם וים, יום האוקיינוסים הבינלאומי. אנחנו רוצים באמת להתמקד בדגש שאתם קבעתם להתמקד בו, וזה המודעות לשמורות ימיות. מה זה אומר שמורה ימית בים התיכון, ולמה זה חשוב?
שאלה מצוינת. אז קודם כל שמורה ימית היא הפתרון. עכשיו השאלה מה הבעיה.
אוקיי.
אני מניחה שזה מה שאתה שואל. אז הבעיה שהים, אתה יודע, הים הוא כחול מלמעלה. הים בעצם לא מספר את הסיפור שלו. כשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו לא מבינים שעוברות עליו הרבה צרות ובעיות, ושהוא נתון לאיומים ולחצים. איומים כמו זיהומים, כמו ניצול יתר של מינים, מה שאנחנו קוראים די גתר, כמו פלישה של מינים זרים, כמו התחממות מהים, כמו הרס של בתי גידול, הרבה מאוד צרות. שמלמעלה קשה מאוד לראות אותם. הים מאוד, אתה יודע, הוא שלב, הוא שקף, הוא רגוע, הוא סוער, אבל הוא כחול. ובעצם רק כשאנחנו בודקים לעומק את המסך שלו, אנחנו מבינים שהוא הולך ומדרדר. זאת אומרת, אנחנו רואים פחות דגים למשל, פחות בעלי חיים ימיים אחרים, אנחנו בטח רואים פחות דגים גדולים, פחות יונקים ימיים, פחות סבים, והשאלה היא, האם אנחנו נמשיך לעשות מה שעשו בעולם עד היום, וחשבו שהאוקיינוס הוא אינסופי, והים הוא אינסופי, וכמה שלא ניקח ממנו, וכמה שלא נשפיע עליו, תמיד יהיה עוד. היום אנחנו מבינים שזה לא המצב, היום אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה אקטיבית, כדי להגן על הים התיכון שלנו, על הימים בעולם, ובכלל על כל האוקיינוסים, כי המצב שלהם הולך ומדרדר, עד למצב שממש מקומות מסוימים של קריסת אוכלוסיות דגים שהיוו מקור פרנסה עיקרי של תושבים בצפון אמריקה, אם אנחנו מדברים על הבקלה, על הקוד האטלנטי, או בעיות מהסוג הזה. ולכן בעצם על סמך מה שאנחנו מכירים מהעולם, על סמך מחקרים, על סמך הניסיון שכבר נסגר אצלנו, אנחנו יודעים ששמורות טבע ימיות הן בעצם אחד מהפתרונות, אבל אולי הפתרון המרכזי לשיפור המצב של הים התיכון.
אז מה זה, מה המשמעות הפיזית של שמורה ימית?
אז השאלה מצוינת, כי אנחנו רגילים לחשוב על שמורת טבע בתור שלטים שתקועים בקרקע, ואומרים לך, רגע, מפה אדוני, אתה נכנס לאזור שכללי התנהגות בו אחרים, או לפעמים אפילו קופה שגובים לך את הכסף, ונותנים לך איזשהו דף הסבר, ואומרים לך, זה מה שמותר וזה מה שעשו. כמובן שבים אי אפשר לעשות את הדברים האלה, ככה שאנחנו בעצם מסמנים את הגבולות, הגבולות של שמורות טבע ימיות מסומנות במפות, אבל כללי ההתנהגות בהם הם שונים לגמרי. כי ההנחה שלנו שעל טבע אנחנו לא כל כך יכולים להשפיע, אבל על התנהגות האדם אנחנו יכולים להשפיע. אז אנחנו מסתכלים בעצם מה הבעיות, איזה בעיות יש לנו כאן. אחת מהן, אחת הבעיות המרכזיות היא דייג יתר, הוא דייג בשיטות שהן פוגעניות, זאת אומרת, אם אנחנו דגים יותר ממה שהים מחדש, אז כמובן שהאוכלוסיות של הדגים לא התחדשו, ולכן שמורות טבע ימיות אומרות קודם כל, ברובן איסור דייג, לא תמיד, לא בכל מקום בעולם האיסור מוחלט, תלוי בגודל השמורה, אם השמורה היא מאוד מאוד גדולה, אז אפשר להקצות לפעמים, אנחנו מכירים דברים כאלה בעולם, חלקים מסוימים לשיטות דייג מסוימות, בעונות מסוימות, כמובן שזה פוגע בשמורה, לפעמים גם זה קורה, אנחנו שואפים בעצם להגיע למצב שבו שמורות הטבע יהיו כמה שיותר משוחררות מהשפעת אדם, אז זה קודם כל לא דייג, לא הזרמה של זיהומים, לא של ביוב ולא של ניסוזים, תשתיות רק אם הכרחי ואין שום פתרון אחר, אין דרך אחרת להעביר אותם, הגבלות, הרבה פעמים הגבלות על שייט, בטח על שייט מנועי, על מהירות השייט, כדי למנוע סכנת פגיעה בבעלי חיים ובבני אדם. בעצם אנחנו לוקחים את השטח, מפחיתים את ההשפעות השליליות של האדם, וקוראים לציבור לבוא, לבקר, ליהנות, ולראות את הטבע הימי שלנו מתאושש
קצת, ומשתקם. אני מוכרח לומר שזה נשמע כאילו שצריך להכריז על כל הים כסוג של שמורה ולהגן עליו. אני מבין שיש אנשים שמתפרנסים מדייג ויש כאלה שמתפרנסים מהובלה של סחורות וכולי, אבל ניכר שהים באמת הפך להיות מין טריטוריה של הפקר, שכל מי שרוצה עושה מה שבא לו וצדים מה שבא, פוגעים, זה מתווסף כמובן להתחממות הגלובלית והלבנת האלמוגים וכולי. ומה עושים פיזית כדי להפוך אזור מסוים לשמורה?
אז מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו עובדים במסגרת חוקי התכנון והבנייה של מדינת ישראל. שמורה זה דבר שצריך לעבור אישור של גופי התכנון במדינת ישראל, מהוועדות המקומיות, המחוזיות, הארציות, תהליך באמת ארוך מאוד מסודר, שבסופו של דבר שטח מוחד, אנחנו אומרים, הייעוד של השטח הזה, כמו שייעוד של שטח ביבשה יכול להיות חקלאות או מגורים או תעשייה או כביש, הייעוד של השטח הזה הוא ייעוד של שמורת טבע, שוב כמו ביבשה, ואחרי ששמורת הטבע הזאת הוכרזה, אז עכשיו אנחנו יכולים להכיל עליה, כמו שאמרתי, כללי התנהגות שונים, ולפקח על כך שהכללים האלה נאכפים ומוקפדים. כשאנחנו עוקבים, יש לנו מבצעי מחקר מאוד גדולים, שאנחנו מבצעים בשמורות הטבע הימיות של סקרים, ואנחנו באמת רואים התאוששות, ואנחנו באמת רואים גם ששמורות הטבע הימיות המאוד מסומצמות, אמרת כל הים צריך להיות שמורת טבע ימית, וכמובן אוטופיה, אנחנו מבינים שהים משמש להרבה מאוד דברים אחרים, דיברת על הובלה, דיברת גם על דייג, על התפלה, מדינת ישראל, קודם כל זאת באר המים האחרונה שנשארה לנו פה באזור, אז יש לנו הרבה מאוד שימושים בסביבה הימית, אבל שפה בשמורות, אנחנו באמת, הייעוד העיקרי יהיה שמירה על הטבע, וכמו ואנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה, ורואים ששמורות הטבע הימיות הקטנטנות, אנחנו במצב ממש מביך לעומת הדרישות בעולם, הדרישות שאנחנו חייבים לפי האמנות הבינלאומיות להכריז על 10% לפחות משטח הים שלנו כשמורת טבע עד שנת 2020, שכידוע לכולנו זה מחר בבוקר, היום אנחנו עומדים על באמת מספר מביך של 0.25%, ולא בגלל שלא נעשים מאמצים, נעשים מאמצים מאוד מאוד גדולים, אלא בגלל הרבה מאוד התנגדויות, לא כולם מסכימים, לא כולם מבינים ששמורות טבע ימיות, למשל, דיברת על אנשים שמתפרנסים מדייג, כל המחקרים שנעשו בעולם מעידים על כך ששמורות טבע ימיות לא רק שהן לא פוגעות בדייג, להפך, הן מגדילות את שלל הדגה לאותם דייגים שדגים בשוליים שלהם בסופו של דבר, השלל גדל והרווח של הדייגים גדל. אז זה win-win situation, רק שלפעמים קצת קשה להסביר את זה לציבור, שמתקשה להסתכל על מה יקרה עוד 3-4 שנים, ורוצה את הדברים האלה.
טוב, זה נושא מרתק, ואנחנו נשמח כמובן לעקוב אחרי המצב של השמועות הימיות, האם זה באמת קורה או מתרחב, או שלא בהכרח. אז אנחנו כמובן נשמח אם תמשיכו ותעדכנו אותנו.
אז אני רק אעדכן בעוד משפט אחד, התחלתי לך בפתיח, סיפרת על מה שקרה בשבוע אדם בים, שבאמת היה פסטיבל גדול בחוף דור בסוף השבוע, ומה שאנחנו רואים זה בעצם בשיתוף פעולה של רשות הטבע והגנים ואנשי קואליציית אנשי הים התיכון, המעגלים של אנשים שמודעים לבעיה של הים ומודעים לפתרון שאנחנו מציעים בשמורות ימיות הולך ומתרחב, היה שם אירוע מאוד מאוד יפה, עם אנשים שחותרים למען הים, וקהילות של אנשים מקומיים שבאים להסביר מה קורה בים, ולמה הפתרון הזה נכון, ואפילו חבר'ה מג'סר א-זרקא שבאו, ועשו מבצע הסברה לכל אותם נופשים שהיו בים, לרגל עיד אל-פיטר, והפעם הרחבנו את ההסברה גם לשפות נוספות, ככה שבאמת המעגלים של אנשים שמבינים, אכפת להם ומתעניינים גדלים, ואני מקווה שזה יביא לתוצאות גם בהרחבת השמורות הימיים.
אני מודה לך על השיחה הזו, האקולוגית הימית, מרשות הטבע והגנים, דוקטור רות יהל. תודה לך.
להתראות בים.
ועכשיו אנחנו עוברים לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, בשל מחקר חדש שקובע שיש קשר בין הפרעות שינה לבעיה בחילוף החומרים בגוף שלנו. שלום לדוקטור קרן בן יצחק.
בוקר טוב דודו.
טוב, אנחנו יודעים שהפרעות שינה ושינה לא סדירה זה משהו שהוא לא טוב, אבל מה זה באמת עושה? למה זה גורם?
כן, אז באמת הנושא של בעיות בשינה, שינה לא מספקת, שינה מקוטעת, אנחנו יודעים שיש לכך לא מעט השפעות גם על המוח עצמו שמאוד עסוק בכל מיני פעולות מאוד חשובות בזמן השינה, גם מבחינת מערכת החיסון, אנחנו יודעים ששינה שהיא לא מספיקה באמת מחלישה את המערכת הזו, אבל שים לב למחקר הנוכחי שמתרחש בבוסטון במשך כמה וכמה שנים, וכולל בתוכו למעלה מ-2,000 נבדקים, ולכן יש להתייחס אליו ובאמת ברצינות, מעל 2,000 נבדקים בגילאי 40 ועד גילאי 80, והמחקר הזה קובע שזה לא רק הפרעות בשינה או כמות מועטה של שעות בשינה הם בעייתיים, המחקר הזה קובע שמספיק שאתה ואני נלך לישון בשעה לא קבועה, אפילו פער של שעה בלבד בין לילה ללילה, יכול להעלות את הסיכוי שלנו לבעיות בחילוף החומרים כמעט ב-30%. כלומר, אם אתה או אני רגילים ללכת לישון או כל מאזין אחר בשעה מסוימת, זה יהיה הרבה הרבה יותר נכון וטוב לאותו מאזין ובעיקר לחילוף החומרים בגופו, מאשר בעצם ללכת לישון בשעות מאוד משתנות.
למה זה כל כך חשוב לגוף?
אז זו באמת שאלה מאוד מאוד מסקרנת, אבל אחד הדברים שהחוקרים הללו מוצאים, זה שאותם נבדקים שקיים פער של שעה או יותר בין לילה ללילה, למעשה כל הנושא של חילוף החומרים, פירוק שומנים, פירוק סוכרים, פירוק, כל אוכל כזה או אחר, למעשה מתרחש בצורה חריגה, בצורה לא מיטבית, ובצורה שלמעשה מעלה את כל החומרים הללו, בעיקר שומנים וסוכרים, במערכת הדם שלהם. עכשיו, למה זה בדיוק קורה, ואיך זה בדיוק קורה? לתשובה הזו, לשאלה הזו, אין להם תשובה בדיוק במחקר הנוכחי. זה כמובן משהו שדורש ממש שימוש באמצעים חודרניים באותם נבדקים, אבל את הקשר הם רואים בצורה מאוד מאוד ברורה, והם עוקבים אחר הנבדקים הללו בין שנים 2013 עד 2017, עם שעונים מיוחדים שהם עונדים על ידיהם במהלך כל הלילות בכל השנים הללו, וממש מגיעים לתוצאות מדויקות בהקשר הזה. למעשה הם מראים שאנשים שבתקופות מסוימות הולכים לישון למשל בתשע או בעשר בלילה, מערכת חילוף החומרים שלהם, ואת זה הם רואים על ידי בדיקות דם, היא הרבה הרבה יותר מיטבית, הכל נמצא שם בטווח, ומספיק שפתאום יש להם תקופה שהשעה הזו משתנה בין 9-11 או בין 10-12, כל תמונת המצב של הבדיקות פשוט משתנה כליל. אז יש לנו פה עוד עדות לכך שהשינה היא מאוד מאוד נחוצה, וזה כבר לא רק כמות השינה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לישון אפילו 8 שעות או 9 שעות באופן קבוע. מספיק ששנת ההירדמות ושנת היקיצה השתנו, אנחנו צפויים באמת לסבול מבעיות בחילוף חומרים, גם אם בכל לילה כזה ישנו 8-9 שעות. כן, זאת אומרת, הגוף שלנו כנראה באמת מאוד מפונק מהבחינה הזו, וזקוק לשגרה. פשוט זקוק לשגרה. לשגרה ולגבולות.
טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה, זה מרתק, וטוב, הוא מחזק את מה שידענו, אבל לא בנקודה הספציפית הזאת. תודה רבה לך, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח, הוא בוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה לכם, דודו.
ואנחנו חוזרים לפורטוגל, אנחנו נערוך סיכום עם דוקטור עודד ציון שנמצא איתנו כאן. אנחנו חוגגים כאן את יום העצמאות של פורטוגל. אתה נמצא בפורטוגל כמה פעמים בשנה.
כן.
אז אחרי שהכרנו את ההיסטוריה, את האופי של המקום, את המוסיקה המרתקת, מה כדאי לראות בפורטוגל? האם יש להם Empire State Building, האם יש להם פיזה, האם יש להם אייפל?
שפורטוגל אין איזשהו אייטם אחד, אתה יודע, שאתה יכול לשים אותו בגלויה. פורטוגל היא אוסף, היא מצרף, לכן זה גם מה שהופך אותה לכזו שהיא, דווקא בגלל שהיא לכאורה לא מונומנטלית, בדבר אחד או שניים, אתה צריך לראות את המגוון שהיא מייצגת. אז בוא נאמר, אם אתה נוסע לשם ואתה, יש לך שבוע, צריך שבוע מינימום כדי לחוות את החוויה, אני חושב. כן. לא כשבאים, בוא נאמר, לעיר אחת, אלא קצת לצאת מפורטו, ליסבון, או לעשות ביניהן ואותן, את הערים עצמם, לנסוע גם לאזורים הכפריים, בגב ההר, כמו שאמרנו, מקומות כמו אבורה, כמו מרוואו, יש שם מצודה נהדרת בקרבת הגבול הספרדי, או קסטלו דה וידה, קסטלו ברנקו, לעלות למעלה לכיוון בלמונטה, איפה שיש את הקהילה הזאת של האנוסים שחוזרת לילדותה, יש שם גם עכשיו בית כנסת, ויש שם מוזיאון יהודי, וגם כל האזור של עמק הדוורו, העמק הנפלא הזה שבו מגדלים את הגפן, כן. שאיתה עושים את הפורט, לכיוון פורטו עצמה. פורטו עיר נהדרת, זאת עיר כמובן שיש לה את האוריינטציה של צפון פורטוגל, עם הקשר, כן, או עם השיטה של החקלאות והפורט והתעשייה הבינונית, ומסביב יש ערים ויישובים ושמורות טבע, ולרדת על החוף לכיוון ליסבון. ובדרך לליסבון יש גם כמה אתרים נפלאים, קוימברה, למשל אחת מן הערים האוניברסיטאיות העתיקות באירופה, אוניברסיטה של קוימברה, החלה שם, יצאה החוצה, חזרה אל העיר עצמה, שמורות טבע נפלאות גם בתווך, במרכז פורטוגל, ודרך אגב, עוד אתר מאוד חשוב שלא הספקנו לדבר עליו, פאטימה. פאטימה זה אתר מאוד חשוב לעלייה לרגל, שגם היום יש שם, כן, מיסות מדי ערב כמעט, כן, זה אתר שבו התחולל איזשהו נס לפני קצת יותר מ-100 שנים.
איזה נס?
מריה, אם האלוהים, התגלתה לשלושה רועי צון.
מה, בחלום?
לא, לא.
הם ראו אותה?
ראו אותה, ראו אותה. ככה במציאות.
במציאות?
כתוצאה מזה החל להתגלגל רעיון אדיר, רק לפני זה היה ב-1917, לא מזמן חגגו 100 שנה להתגלות הזאת, זה מיתוס ממש מודרני. וכל העיר פאטימה, דרך אגב, היא מקום שבו יש בתי מלון וחנויות מזכרות ומרכז עלייה לרגל.
מיד למסחר את הנס.
תמיד, כל, דרך אגב, כל נס, כל מיתוס בנצרות הקתולית הוא הופך לפרקטיקה.
אנחנו רוצים להודות לדוקטור עודד ציון, שהיה כאן שעתיים מרתקות. תודה רבה לך. בזכותך הכרנו את פורטוגל. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק אבי שמאי. על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומונים השונים. שוב תודה לך דוקטור עודד ציון.
תודה רבה,
ציון.
תודה.
ואנחנו טסים מכאן כמובן לפורטוגל. מחר תוכנית חדשה, שיהיה לכם יום נעים ושקט. להתראות.